ערב טוב, ערב שבת. נזכרתי בכתבה ששיתפתי בזמנו בשנת 2012, כתבה על איך חיידקים שולטים בנו. כתבה התפרסמה בעיתון כלכליסט, ומכיוון שזה מאוד עניין אותי, כל מה שקשור לבריאות, חיידקים, איך הגוף האדם עובד, אז שמרתי את זה בבלוג שלי, שיתפתי את זה בבלוג שלי. וכל פעם שאני, זה נעשה רלוונטי, אז אני משתפת כל מיני אנשים, אני בקלות מוצאת את זה. אז החלטתי שכיום זה יותר מתמיד רלוונטי, כאשר מנסים לחסן אותנו נגד הווירוסים, זה מאוד חשוב להבין מה זה בכלל החיידקים, מה זה בכלל הגוף שלנו, איך הכל עובד. כי זה הלך רחוק מדי. זה כל כך לא נכון, לא הגיוני כל מה שקורה פה. וכשאני אקריא לכם את הכתבה הזאת, במידה ואין לכם זמן לגשת ולקרוא אותה בעצמכם, אז אתם תבינו על מה מדובר. אוקיי, אז אני אעשה את זה. אוקיי. כאן אפשר לראות שהכתבה התפרסמה בעיתון כלכליסט. בעיתון כלכליסט בשני לפברואר 2012. כדי להימנע מפרסומות אני אקרא אותה מכאן. אוקיי, אז ככה, איך החיידקים שולטים בנו? מהנטייה להשמנה, דרך העדפה בבני זוג, מצבי הרוח, המחקרים, פורצי דרך של עולם, מחקרים פורצי דרך מעלים את האפשרות שאנחנו בין היתר אוסף החיידקים שמרכיבים אותנו. ברוס גרמן, פרופסור לכימיה מאוניברסיטת קליפורניה דייוויס, חוקר זה יותר מעשור את אחד החידות הגדולות ביותר הקשורות בחלב האם. ההרכב משונה שלו. 21% מהסוכר בחלב אם עשוי מחומר שאף תינוק אנושי אינו מסוגל לעכל. במשך שנים האמינו שזו טעות אבולוציונית, אמר גרמן בריאיון למוסף כלכליסט. אבל זה לא ייתכן. חלב אם עוצב על ידי 200 מיליון שנות אבולוציה, תחת אילוצים אדירים. הוא חייב להיות חסכוני מאוד, כי הוא עולה לאם באנרגיות אדירות, וכל רכיב בו אמור להיות מדויק על שבריר אחוז, משום שכל מחסור עלול להזיק לתינוק. 21% מבוזבזים פשוט לא מסתדרים עם זה. אתם קולטים? לגמרי היה רעיון, הוא חשב שהסוכר הבלתי מתעכל כלל לא מיועד לתינוק, אלא למישהו או משהו אחר שחי בתוך התינוק. הוא וצוותו בודדו את הסוכר המסתורי ממאות דגימות חלב מאימהות מכל העולם, ומזגו אותו למאות צלחות פטרי שהכילו כ-400 זנים שונים של חיידקים שחיים בדרך כלל במערכת העיכול האנושית. אף זן לא שרד. החיידקים לא הצליחו לפרק את הסוכר וגבעו ברב. רק ב-2009, שנתיים אחרי שהכילו את סדרת הבדיקות, אחד החיידקים הרים את ראשו. זה היה תת זן של חיידק זניח בשם ביפידו בקטריום, לונגום. ובקיצור, ביפידו. הוא היה בין האחרונים ברשימה להיבדק, כיוון שבגופם של בני אדם בוגרים הוא כמעט ואינו קיים. במעבדה הוא מילא את הצלחת. גרמן מצא את החיידק שאוכל חלב אם. כמה שאלות נותרו פתוחות. האם חיידק הזה אכן נמצא בגופם של תינוקות? האם כן, למה דווקא אותו אמהות מזינות בחלב יקר הערך שלהן? למזלו של גרמן, הפעם מישהו כבר עשה עבורו את העבודה המלוכלכת. מלוכלכת תרתי משמע. דוקטר ג'רמי קוניג, ביולוג מולקולרי מאוניברסיטת קורנל, הוא האיש היחיד בעולם שחקר באופן מדוקדק איך קהילת חיידקים צומחת מ-0 לטריליון בגופם של תינוקות. במשך שנתיים הוא אסף 60 דגימות מחיתולים מלוכלכים של תינוק אחד, וניתח כל יצור מיקרוסקופי שמצא בהן. הוא תיעד עשרות סוגי חיידקים שבאו והלכו לאורך שנתיים הללו. אבל החיידק המשמעותי ביותר, קוניג דיווח, היה תת זן של חיידק נדיר בשם ביפידו. כשמצאתי את העבודה שלו, הבנתי שקלנו, אמר גרמן. איתה לגרמן נותרו רק לגלות למה דווקא ביפידו. מה כה חשוב בחיידק הזה? עד שהם בעצמה מאכילה אותו. והתשובה נמצאה. ביפידו, הביפידו, התגלה כשומר הראש הצמוד של התינוק. זו עסקת חליפין החליפין הראשונה בחיינו, והיא נעשית לנו מעל הראש. זאת אומרת, אמא דואגת לחיידק, בלי שתינוק יודע. אומר גרמן. החיידק הזה מתרבה במערכת העיכול של התינוק, ולזמן מה לא משאיר מקום כמעט לאף חיידק אחר. הוא היחיד שמסוגל לעכל את הסוכרים העוטפים, וזה נותן לו יתרון על פני החיידקים האחרים שנדחקים החוצה. ובאופן מעניין זה קורה בדיוק בתקופה שבה לתינוק אין כמעט שום הגנה מפולשים. אין לו מערכת חיסון, נוגדנים או מיצי קיבה, ולמעשה הביפידו הוא שמגן עליו מבפנים. והוא ממשיך לעשות את זה כל עוד יש לו אספקה של חלב אם. חשוב על האסטרטגיה המבריקה של האבולוציה, הוא אומר. אמהות מגייסות צורת חיים אחרת כדי שתעשה בייביסיטר לתינוקות שלהם. עכשיו אתם מבינים למה הנקה כל כך חשובה? נמשיך. 100 טריליון שותפים. קצת אחרי שגילינו את האופטיקה, גילינו את החיידקים. הם תועדו בפעם הראשונה ב-1657 על ידי סוחר הבדים והמדען החובב אנטוני ון לוונגהוק, שהביט בהם מבעד למיקרוסקופ. האור שפיתח. גיליתי יצורים חיים קטנים מאוד במי הגשם, כתב באיפוק באחד ממכתביו לחברה מלכותית של לונדון. אך התגלית זכתה לתגובות פושרות. תיעד את כל כך, על כך העובדה שרק כעבור 150 שנה, תעיד על כך העובדה שרק כעבור 150 שנה נוספות, היצורים הללו זכו לשם. אוקיי, סליחה. תעיד על כך שהעובדה שרק כעבור 150 שנה נוספות היצורים הללו זכו לשם. מאז ועד ל-20 עשורים האחרונים ממש המדע ראה בחידקים את הביטוי הפרימיטיבי ביותר לחיים. הם נתפסו כאוסף מכונות משתכפלות וחסרות תכלית, עיוורות למציאות סביבן, חסרות חושים ויכולת תקשורת בסיסית. השאיפה היחידה של הבקטריה, כתב ב-1973 הביולוג הצרפתי זוכה פרס נובל פרנסואה יעקב, היא לייצר שתי בקטריות. במשך דורות סברו שהשפעת החיידקים על חיינו זניחה, למעט כמה זנים שגורמים מחלות. רגע אחד, אני בודקת משהו. כן, הכל סבבה. אוקיי. בעשורים האחרונים התבררה גודלה של הטעות. מגוון עצום של מחקרים חשף את היהירות האנושית במרומיה. לא רק שהחיידקים עיצבו את עולמנו יותר מכל יצור אחר, הם גם התגלו כצורת חיים המגוונת והמתוחכמת, ובעלת השפעה רבה וישירה על יצורים גדולים ומורכבים מהם בהרבה. כן, גם עלינו, גם כרגע. חיידק הוא יצור חי שכולו תא אחד, כמוני, כמונו. יש לו DNA שקובע את צורתו, תכונותיו ותוחלת חייו, שנמשכת בין דקות לשבועות. זהירותו בלתי נתפסת, עד לנקודה בסוף המשפט הזה יכולים להצטופף 5 מיליון חיידקים. על גודלם הזעיר הם מפיצים בכמות. מבחינה מספרית, הארץ שייכת להם. הם מהווים 50% מהמסה הביולוגית בעולם, ויותר מ-99.9% ממגוון החיים בו. בכפית חול יש יותר מ-10,000 זני חיידקים שונים, יותר מכפליים מכל מיני יונקים הידועים לנו. וכל מקום שתנאיו מאפשרים שבריר חיים מתמלא מיד חיידקים. הם שבריר החיים הזה. והם לא רק מציפים את העולם סביבנו, גם בתוך גופנו אנחנו בנחיתות מספרית מולם. בני אדם הם ענן של בקטריות עם קליפה אנושית דקה מסביב, אומר ג'פרדי גורדון, מיקרוביולוג מוערך מאוניברסיטת וושינגטון, ברעיון למוסף כלכליסט. על כל תא שלנו חיים בגופנו 9 חיידקים. מניינם עוקף בכלילות את 100 טריליון. ומשקלם גדול מזה של המוח והכבד יחד. וואו. התגלית הדרמטית של השנים האחרונות היא שענן בקטריות, הזה אינו דייר פסיבי בגוף. החיידקים משפיעים עלינו כפי שהם משפיעים על פונדקאים האחרים שלהם בכל העולם החי. באלפי דרכים שונות התואמות לצרכיהם, החיידק שומר עלינו כתינוקות, הוא רק דוגמה אחד. יש לנו תחושה שהתודעה שלנו אי שם במוח היא זו שמנווטת את הגוף שלנו בעולם. אומר למוסף כלכליסט דוקטור שרון מועלם, מומחה לביולוגיה אבולוציונית ומחבר רב המחר, דווקא חלשים שורדים. היום ברור לנו שזו אשליה. התודעה שלנו מורכבת מהרבה דברים, ובהם אזורים שונים במוח גם מסרים כימיים שנשלחים אליו ממקומות שונים בגוף. והאם עד לאחרונה חשבנו שאפשר להסביר את רוב באמצעות תורשה והסביבה? אם חשבנו שהכל זה גנטיקה, נוירולוגיה ופסיכולוגיה, עכשיו מתחילה לחלחל ההבנה שחייבים להכניס לתמהיל הזה גם את הטריליונים הרבים של החיידקים, הווירוסים והמיקרובים שחיים בתוכנו. וירוסים זה לא בטוח שקיימים. לטוב ולרע. הם השותף הסודי לכמעט כל דבר שאנחנו עושים. אוקיי, פרק הבא. השמנה היא הווירוס. ב-2006, ג'פרי וצוותו מאוניברסיטת וושינגטון חקרו את אחד התעלומות המוכרות והמרגיזות ביותר בקשר להשמנה. מדוע יש אנשים שאוכלים מעט ומשמינים, בעוד שאחרים מעמיסים קלוריות ונשארים רזים? במשך שנים התשובה המקובלת הייתה גנים, אבל גורדון חשד שזה רק חלק מהסיפור. במחקר שערך עם רות לי ופטר טורנבג, הוא לקח שני עכברים שניזונו מאותו תפריט, ושאחד מהם השמין מאוד והאחר היה רזה מהרגיל. הוא בודד את החיידקים שבמערכת עיכול שלהם, השתיל אותם בעכברי מעבדה רגילים וממוצאי משקל, והתוצאות ניכרו תוך שבועות. העכברים שקיבלו את החיידקים מהעכבר השמן העלו במשקל במהירות אלו שקיבלו חיידקים מהרזה, שמרו על משקלם ואף רזו. כשגורדון ערך בדיקה גנטית לאוסף החיידקים שנמצאים בגופם של העכברים השמנים, הוא מצא בהם גנים רבים שקשורים לפירוק פחמימות ומריצת פעילות הכימית שמעודדת תיאבון וצבירת שומן בכבד ובשרירים. בחיידקים שהיו בגופם של העכברים הרזים, הגנים הללו כמעט ולא היו קיימים. מחקר ההמשך שגורדון ערך עם רות לי גילה שההסבר עשוי להיות תקף גם לבני אדם. גורדון ולי מצאו את אותם חיידקים שזהו בעכברים השמינים גם אצל בני אדם שסובלים מעודף משקל. שסובלים מעודף משקל. בהתאמה בקיבותיהם של אנשים רזים נמצאו חיידקים הדומים לאלה שאותרו אצל עכברים הרזים. אנחנו מעריכים, וצריך עדיין להיות זהירים בזה, שייתכן שהשמנה היא בחלקה בעיה ויראלית, אומר גורדון. מתברר שכאשר חיידקים מסוימים רוצים שפונדקאים שלהם יאכלו יותר, הם יודעים איך לעשות את זה. אתם קולטים? אתם קולטים, כשאתם אומרים שאתם רוצים לאכול, זה לא בטוח שאתם רוצים לאכול, הם רוצים לאכול. הם רוצים לאכול. בוא נעלה את זה. ואז עלתה השאלה, אם חיידקים מסוגלים להשפיע על תובנם של עכברים, אם ייתכן שיש להם השפעה דומה גם על תחומים אחרים? במחקר שעורר הדים רבים, פרופסור חוויר ברבו, מיוניברסיטי קולג' קורק באירלנד, מצא שתזונה המלאה בחיידקים פרוביוטיים, אותם חיידקים שנמצאים גם ביוגורט, משפיעים ישירות על מוחם של עכברים ומשנה את אישיותם. איכשהו החיידקים הופכים אותם לרגועים יותר ופחדנים פחות. רגועים יותר ופחדנים פחות. ברבו בדק את מוחם של העכברים שהוזנו בחיידקים הללו, ומצא שהיו בו יותר קולטנים של מוליך הצבי בשם גבה, שתפקידו להפחיד את תזוזיתיות היתר של הנוירונים במוח. תרופות נגד חרדה אצל בני אדם עובדות בדיוק באותה דרך. כשברבו ניתק את העצב שמחובר בין המערכת העיכול של העכברים למוחם הקולטנים, נעלמו, והעכברים חזרו להתנהגותם הקודמת. במחקר צרפתי שנערך בשנה שעברה, התגלה שטיפול בבני האדם על מנות גדולות, עם מנות גדולות של פרוביוטיקה במשך 30 ימים רצופים, גורם להשפעה דומה. הוא מקטין את החרדה של המטופלים ומפחית באופן זמני מצוקות פסיכולוגיות. במחקר אחר התגלה שחיידקים לא רק משפיעים על מוחם של עכברים, אלא ממש לוקחים חלק בעיצובו. החוקר השוודי סיוון פטרסון בודד קבוצה של עכברים בני יום במתקן זכוכית נטול חיידקים וגידל אותם שם בתנאים סטיריליים כדי לבדוק את התהייה לכך השפעה על התפתחותם. התברר כי בלי חיידקים מוחם של העכברים התעצב באופן חלקי, יותר מ-100 גנים הפעילים בדרך כלל אצל עכברים רגילים לא זכו לביטוי. העכברים שגדלו בתנאים סטיריליים איבדו את היכולת ללמוד דברים חדשים, סבלו מהיעדר אנרגיה והפגינו אפתיות מוחלטת למתרחש סביבם. וואו, והם רוצים שאנחנו נחיה בסביבה סטרילית. אתם קולטים? משיכה חיידק. בעקבות הממצאים החלו חוקרים ברחבי העולם לבחון מחדש תעלומות לא מפוענחות בעולם החי, ותפקידם המפתיע של חיידקים צץ שוב ושוב. תעלומה אחת כזאת היא תגלית מוזרה מ-1989 שלפיה משיכה מינית בין זבובים מושפעת משום מה מהרגילי התזונה שלהם. פרופסור דיין דוד מאוניברסיטת יל הראתה בשעתו במבחני המעבדה שזבובים שניזונים מאותו סוג אוכל נמשכים זה לזה יותר מלזבובים שניזונו ממזונות אחרים. היא גם גילתה שהם מורישים את הטעם המיני הזה לצעצעיהם. עשרות דורות של זבובים שאמרו על טעם מיני דומה ונמשכו לצעצעי זבובים שאכלו מזון דומה לזה שאכלו אבותיהם. מה שדוד לא הצליחה, דוד, לא הצליחה להסביר היה למה? ב-2010 שלושה חוקרים ישראלים מאוניברסיטת תל אביב שחזרו את הניסוי, והפעם הם ידעו מה לחפש. הם הפרידו זבובים לקבוצות שונות, הרחילו אותם בסוגי מזון שונים, ואחרי שנה יחדו בין הקבוצות. כמו בניסוי של דוד, הזכרים זהו ללא קושי נקבות שאכלו מזון דומה לשלהם, והעדיפו להזדווג איתן. אלא שהפעם החוקרים הוסיפו עוד שלב לניסוי, הם הכילו את כל הזבובים באנטיביוטיקה כדי לחסל את האוכלוסיית החיידקים בגופם. האנטיביוטיקה הלימה באחת את העדפות המיניות. הזבובים החלו להזדווג ללא הבחנה. וואו. כדי לוודא שאכן מדובר בהשפעה של חיידקים, החוקרים, פרופסור יוג'ין רוזנברג, פרופסור דני סגל ודוקטורנט גיל שרון, חילצו מראש החיידקים מגופם, חילצו מראש חיידקים מגופם של הזבובים, ולאחר ניסוי האנטיביוטיקה הזירו אותם לגופם. העדפות המיניות חזרו, אלה לא הזבובים שבוחרים את הנקבות שהכי מתאימות להם, אלה החיידקים שמושכים את הזבובים לחיידקים כמותם, אומר יוג'ין רוזנברג למוסף כלכליסט. אנחנו מעריכים שזו אסטרטגיה שנועדה לעזור לחיידקים לחזק את האחיזה שלו באוכלוסיית הזבובים, מסביר גיל שרון. אם שני פרטים שאוכלים את אותו דבר מזדווגים, יש סיכוי גבוה יותר שהחיידק שמתמחה בפירוק המזון הזה יהיה גם בדור הבא שלהם. אוקיי, בוא נמשיך. השיגעון נבע מהרפס. דוקטר מרק היימן, רופא משפחה שפרסם ארבעה רבי מחר בנושא תזונה ורפואה מונעת, מספר באחד מספריו על מטופלת שלו שסבלה מהפרעה טורדנית כפייתית של ניקיון, OCD. היא צחצחה את הבית שעות מדי יום, וכל פריט שהוא זז ממקומו הוציאה אותו מדעתה. ריטלין נוגד דיכאון ואפילו תרופה נגד אפילפסיה של עיתים ניתנה לחולי נפש, דבר לא עזר. היימן מספר שההפרעה הרסה לה את החיים. מה שמוזר הוא הדבר שריפה אותה, כאבי בטן. באחד מהפעמים שביקרה את היימן היא התלוננה על כאבי בטן, ובאיתו רופא משפחה הוא רשם לה אנטיביוטיקה. כמה ימים אחרי כן היא התקשרה אליו וסיפרה לו שה-OCD עבר לה לגמרי. שנים של טיפולים פסיכיאטרים לא הצליחו לעשות את מה שעשו כמה כדורי אנטיביוטיקה. המשכנו לחקור את המקרה שלה, מספר היימן, התברר שלכל הצורות שלה היה אחראי חיידק שהתיישב לה במערכת העיכול ויצר כמויות גדולות של אמוניה, רעלן עצבי שמגיע עם הזרם הדם למוח ומגרה את התאב. זה היה מקור השיגעון שלה והחיסול החיידק חיסל את ההשפעה. דוקטור מועלם מספר שבשנים האחרונות, מאז עלתה המודעות להשפעות התנהגותיות של החיידקים, וירוסים וטפילים אחרים על בני אדם, מתגלים עוד ועוד מקרים כאלה. לפני כמה שנים קולגה הזמין אותי בדחיפות לראות ילד בן 4 שמטופל אצלו. הוא מספר, ההורים שלו היו בהיסטריה, הם סיפרו שהגננת התלוננה שהוא מטריד מינית את חבריו בגן, נוגע בהם בעצמו, דוחף דברים לפה ולעיתים מתנהג כמו מישהו אחר, כמו אחוז דיווק. מועלם פגש בילד לראשונה בעיצומו של מופע אימים. ראיתי פעוט עושה המפינג לספה בחדר הקבלה של הרופא, כמו שכלבים עושים. זה היה מחריד, מסוג הדברים שאתה לא שוכח, הוא מספר. הוא החל לתחקר את ההורים. תחילה חשדתי שמדובר בהתעללות מינית, אבל זה לא הסתדר עם שאר הפרטים, הוא נזכר. הוא הציע לשלוח את הילד לבדיקת דם, ואלה גילו שהילד חולה בהרפס. וירוס ההרפס עובר לרוב דרך סדקים זעירים בעור, ואפשר להידבק בו גם במגע ישיר עם נשא, גם במגע עקיף. לרוב הוא גורם לנזקים קטנים בלבד, פצעים על שפתיים או באיברי מין, ובמקרים נדירים מחלת הנשיקה והדמת. אין תיעוד להרפס שגרם לשינוי התנהגות קיצוני באדם בוגר. מועלם נתן לילד טיפול תרופתי נקודתי נגד הרפס וביקש מהוריו להביא לביקורת מדי יום. ההרפס חלף כעבור שבוע ואיתו ההתנהגות המוזרה על כל המאפייניה. הניחוש שלי הוא שהנגיף הוא שהשפיע על התנהגות הילד, ושאופן ההשפעה הספציפי הזה קשור לעובדה שהווירוס הזה עובר לעתים קרובות במגע מיני. זה לגמרי הניחוש שלי, אבל לדעתי זה מה שהוא ניסה לעודד את הילד לעשות. מאז, זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים. מאז תועדו בעולם עוד כמה מקרים כאלה, שכולם נפטרו באמצעות חיסול הנגיף. אצל מבוגרים לא נתקלנו מעולם בתופעה הספציפית הזאת, אומר מועלם. אנחנו מעריכים שזה מנגנון שהארפס פיתח במקור כדי לעודד מבוגרים להדביק אחרים. אבל מערכת החיסון שלנו למדה לירט אותו, כנראה אצל ילדים שמערכת החיסון שלהם פחות מפותחת, הוא קיבל הזדמנות שנייה. מועלם אומר שהשפעות כאלה לרמות שונות של תחכום משמשות סוגים רבים של הטפילים מזיקים המנסים להפיץ את עצמם באמצעות פונדקאי שלהם. אפילו בצינון, אומר מועלם, החיידק עושה שני דברים חכמים. הוא דואג לא להחליש אותך יותר מדי, כדי שתוכל להמשיך להסתובב בין בני אדם, והוא זה שמפעיל מבפנים את הרפלקס, ההיתוש, וכך גורם לך להפיץ אותו. יש חיידק בשם סטריפטוקוקוס שמייצר דלקת גרון, וגורם לעתים לילדים ולמבוגרים לגעת בדברים באופן כפייתי. זה גם דרך שבה הוא עובר מנשא לנשא. כלבת גורמת לכלבים להזיל ריר ולנשוח אחרים משום שהיא עוברת רק במגע של רוק ודם. מעניין, יש לי פה מחשבות. מלריה לעומת זאת ממוטטת אנשים מחולשה, היא עוברת דרך יתושים ומעדיפה שאנשים לא יזוזו ויאפשרו ליתושים אחרים לעקוץ אותם ולהידבק. אוקיי, עוד קטע מעניין. לתאונת דרכים גרם זיהום. אחד הטפילים המתוחכמים בעולם קרוי טוקסופלזמה גונדי. קרוי טוקסופלזמה גונדי. גם אם השם לא מצלצל לכם מוכר, יש סיכוי שאתם נושאים אותו. הוא מקנן באחוזים ניכרים מאוכלוסיית העולם, בני אדם ויונקים אחרים גם יחד, אבל אוהב במיוחד חתולים. הוא גם מוכן לעשות הרבה בשביל להגיע אליהם. כשהוא מדביק עכברים זכרים על נקבות הוא כמעט אינו משפיע, הוא גורם להם בניגוד למוחלט לנטייתם הטבעית להימשך לשתן של חתולים. ובכך להתערף במהרה על ידי פונדקאי המועדף עליו. עד לאחרונה, הדעה הרווחת הייתה שטוקסיפלזמה לא גורם למחלות אצל בני אדם, למעט נשים שנדבקות בו במהלך ההיריון, ואז הוא מסוכן ממש, לאם ולתינוק גם יחד. זו הסיבה המרכזית לכך שנשים הרות מוזערות לשמור מרחק מארגז החול של החתול ומסושי בשר נע. שכן נבגיו עשויים להימצא בשני אלה. אלא שבעשור האחרון מצטברות עדויות לקשר מסתורי בין הטפיל הזה לבין סיבת המוות שעד כה לא נקשרה בשום דרך לחיידקים, תאונת דרכים. הסימן הראשון היה כשכמה בתי חולים בארצות הברית החלו בנפרד זה מזה ובנוהל מקומי לחפש טוקסיפלזמה בדמם של הנהגים שהיו מעורבים בתאונות קשות. וכחלק מסדרת הבדיקות הנעשות בטרם עיוורים מועברים להשתלה. הסיבה לחיפוש דווקא את הטפיל הזה הייתה שבאופן מוזר הוא כמעט תמיד היה שם. ב-2002 החליט הביולוג הצ'כי פרופסור ירוסלב פלגר לחקור את הצירוף המקרים המוזר הזה. הוא חיפש טוקסיפלזמה בגופם של 146 גברים ונשים שהגיעו לביקורת רפואית אחרי תאונת דרכים, והשווה את התוצאות ל-446 אנשים שנבחרו באופן אקראי. שכיחות הנגיף בקרב מעורבים בתאונות הייתה גבוהה פי 2.5 מקבוצת הביקורת. ב-2003 הוא בדק 3,890 איש, כולם נהגים בצבא צ'כי. כעבור 5 שנים הצליב את רשימת הנשאי הטוקסיפלזמה בקרבם עם נתוני תאונות הדרכים של משטרה צבאית. התוצאה, הסיכוי של נהג בצבא צ'כי להיות מעורב באותונה היא 2.7% אם הוא לא נגוע בטוקסיפלזמה, ו-16.7% אם כן הוא נגוע. פי 6. יכול להיות שזה קשור לכך שהטפיל מעט את זמני התגובה בשרירים, הסביר פלגר באחד רעיונות, רעיונות שהיא עיניק, או אולי בהשפעה הורמונלית שגורמת ללקיחת סיכונים מוגברת. האמת היא שאין לנו מושג. עוד בטרם הסערה הזאת, שככה הטפיל עירה כישלון נוסף. הוא גורם לנשים שנדבקו בו ללדת סחרים בהסתברות גבוהה משמעותית מנקבות. וואו, זה ממש מעניין. זה התגלה לראשונה במחקר על עכברות שנדבקו בנגיף. ובהמשך לבדיקה סטטיסטית מקיפה שערך פלגר בנתונים של 3 בתי חולים גדולים בפראג. הבדיקה העלתה שלנשים שנדבקו בטוקסיפלזמה נולדו 72% בנים ו-28% בנות, לעומת החלוקה הנפוצה בעולם של 51% בנים, 49% בנות. המחקר פורסם במגזין המדעי המוביל Science. השפעה על מין הצאצאים היא הסוג הדברים שטפילים וחיידקים מתמחים בו, לפחות בעולם החרקים, אומרת דוקטור עינת סחורית פיין, אנטומולוגית, חוקרת חרקים, זוכת פרס וולף ממכון וולקני. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לזה היא חיידק בשם ולבכיה, שנמצא במחצית מסוגי החרקים בעולם. אחד הסיבות להצלחה שלו היא שהוא מצמצם כל הזמן את האוכלוסייה שאינה נוגעת בו. אצל חלק מהחרקים, למשל, הוא עובר דרך אמא לצאצאים, אבל האבא לא מעביר אותו לשום מקום. במקרים האלה הוא פשוט דואג שיהיו פחות סחרים באמצעות שינוי האיזון ההורמונלי בזמן הטלת ביצים. בגלל וולבכיה, אתה נתקל בטבע בהרבה מאוד חרקים שיחס המינים שלהם מופרע. יש פרפר אפריקאי שבתוך כמה שנים השתנה איזון הזכרים נקבות שלו ל-99% נקבות. ועוד דבר יוצא דופן עם החיידק הזה, זה שהוא משנה את האסטרטגיה בהתאם לחרק. אצל חרקים שבהם הזכרים מעבירים אותו לדור לאבא, הוא משאיר את הזכרים בחיים. אוקיי, בואו נמשיך. פרק הבא. על מה החיידקים מדברים? איך יצורים כה זהירים ופשוטים משפיעים בכזו עוצמה על מערכם? בוני בסלר, פרופסור למיקרוביולוגיה מאוניברסיטת סטנפורד, נשיא האגודה האמריקאית למיקרוביולוגיה וזוכה פרס מקרטור היוקרתי, מצא לפחות חלק מהתשובה הם מתקשרים ביניהם. בסדרת מחקרים פורצי דרך, היא וצוותה הצליחו להוכיח לראשונה שמושבות בנות מיליארדי חיידקים מנהלות תקשורת פנימית עניפה ומורכבת, עם שפה ייחודית, סימנים מוסכמים וחלוקת תפקידים ברורה. התקשורת החיידקית נעשית באמצעות מולקולות זהירות שכל חיידק משחרר לסביבתו בפולסים קבועים. זו שפה כימית עשירה עם לקסיקון נפרד שחיידק לכל זן חיידקים, לקסיקון נפרד שייחודי לכל זן חיידקים. הוא מסביר ברעיון למוסף כלכליסט. באמצעות שפה הזאת היא מסבירה לרעיון למוסף כלכליסט, הפרופסורית הזאת, הדוקטור הזאת. באמצעות השפה הזאת הם מסוגלים לעשות ספירת ראשים כדי לדעת עד כמה הקהילה שלהם גדולה. הם יכולים להזהיר חיידקים אחרים בקהילה שלהם מפני איומים מבחוץ, והם יכולים לשרוד גם מידע מורכב יותר כמו כמה גדול האיום הזה ואיך כדאי להגיב עליו. כשהבנו איך השפה הזאת עובדת, פתאום מגוון גדול של תופעות משונות בעולם, החי קיבל הסבר, ופשוט אומרת בסלר, דוגמה מצוינת היא דיונון בשם בובטייל, הוואי, שיכול להעיר מהבטן. העיניו המשונה העניין המשונה הוא שהוא עושה את זה רק בערב, ושהאור הזה נדלק בבת אחד. מי שמייצר את האור עבורו הוא החיידק ימי בשם ויברב פישצ'רי. ויברב פישצ'רי. מיליונים ממנו. העניין הוא שהחיידק הזה לא מהיר בדרך כלל. הוא עושה את זה רק כשכמות חיידקים במושבה שלו מגיעה לרמה מסוימת. כשזה קורה, כולם מדליקים את האור בו זמנית. אבל אין כל חיידק בנפרד, איך כל חיידק בנפרד יודע מתי להידלק? מצאנו שיש להם סימן מוסכם. לכל חיידק וחיידק יש קולטן מיוחד לריכוז של מולקולות תקשורת בסביבה שלו. וכשהריכוז מגיע לנקודה מסוימת, הוא נכנס לפעולה. פרק הבא. למה החיידק הזה בכלל מהיר? החיידקים מהזן הזה חיים בתוך שני כיסים שמוקפים בחלק התחתון של גוף הדיונון. הדיונון הזה צד בלילות ובימים רדודים יחסית, כך שהאור הירח והכוכבים חודר אליהם. יצא שבכל מקום שדיונון מגיע אליו הוא מטיל צל, וגם הטורפים שלו וגם הניצודים שלו יכולים להבחין בו. אז מה שהדיונון פיתח זה מין מנגנון תאורה מתוחכם שמבוסס על חיידקים. על הגב שלו יש גלאים שבעזרתם הוא חש כמה אור פוגע בו מלמעלה, אז באמצעות החיידקים והטריסים טבעיים שיש לו בגוף, הוא יכול להקרין את אותה כמות האור אל תוך המים ולהעלים את הצל. ובמהלך היום החיידקים האלה לא מהירים. הוא נפטר מרובם בבוקר. ואלו שנשארים מתרבים בדיוק עד הערב, בדיוק בזמן שהוא צריך לחזור לצוד. שפת החיידקים החדשה הייתה גילוי מפתיע, אך לא השיבה באופן מספק לשאלה הגדולה, איך הם מבצעים פעולות כה מורכבות. קדיחת השיניים האנושיות, למשל, היא משימה מורכבת שדורשת שיתוף פעולה מושלם של מאות זנים שונים של חיידקים. כמה מהם מנטרלים את הרוק? כמה מפרישים חומצות לחירור האמל? ואחרים מפרקים את הסוכר שנדבק לשיניים כדי שיהיה לכולם מה לאכול? זה צבא שלם. היה לנו ברור שכדי לתפעל מערך כזה חייב להיות עוד סוג של תקשורת, אומרת בסליה. והתקשורת הזאת אכן נמצאה. הופתענו לגלות שיש לחיידקים עוד שפה, עוד ללקסיקון שונה לגמרי מהראשונה. עוד לקסיקון שונה לגמרי מהראשונה, היא אומרת בסלי. והחוקרים האחרים מצאו שלרוב חיידקים מצוידים באוזניים, באנזים שמייצר סוג של נוסף של מולקולות תקשורת וקולטן נפרד שקורא רק אותן, את השפה השנייה. כל החיידקים יכולים להבין זו מין שפת האספרנטו חיידקית. מי שלא מכיר, אספרנטו זה שפה מומצאת שרצו להמציא אותה, סוג של דומה ללטינית, שמאפשרת להם לקיים דיאלוג חוץ הזנים, מסבירה בסליה. התקשורת הגלובלית ושיתוף פעולה שהיא מאפשרת נותנת לחיידקים יכולות אדירות. תחשוב על 5,000 בעלי מקצוע שונים שעובדים יחד, בעוצמה משותפת של 100 מיליארד פריטים, היא אומרת, הם יכולים לעשות הכל. 99% מהחיידקים בגופנו טובים לנו. שמעתם? טובים לנו. 99% מהחיידקים בגופנו טובים לנו. אנחנו לא יכולים בלעדיהם. אבל יש גם מיעוט זעיר שלו. עד ממש לאחרונה, מיעוט הזה היה הבעיה הכי בוערת של האנושות. בדרך אגב, מי שמגביר את המיעוט זה אנטיביוטיקה, כי היא הורסת את הטובים. במאה ה-14, החיידק היחיד בשם ירסיניה פסטיס חיסל יותר משליש מאוכלוסיית אירופה. במה שכונה מגיפת הדבר השחור. אחרי כמה מאות שנים, אבל זה אני לא סגורה, אחרי כמה מאות שנים החליף אותו חיידק חולרה שהרג ביליוני בהודו, סין, רוסיה ואמריקה. בעשורים האחרונים זו השחפת, שהחיידקים, החיידקי הקוטלים 3 מיליון איש בשנה, רובם ככולם בעולם השלישי, בעולם השלישי. שאלה טובה, למה דווקא בעולם השלישי? אולי יש להם משהו שלנו, אין? אולי אנחנו אוכלים בריא יותר? אולי אנחנו, יש לנו את ההיגיינה? אולי אנחנו מורעלים פחות על ידי פרמה? אוקיי. ההיסטוריה רצופה מגיפות כאלה. הביולוג, גיאוגרף, ג'רארד דיימונד, מנה כמה מהם בספרו זוכה הפוליצר, רובים, חיידקים ופלדה, וקבע שהחיידקים על האסונות הדמוגרפיים, על האסונות הדמוגרפיים שהביאו איתם, הם אחד הגורמים המרכזיים שעיצבו את התרבות האנושית. ב-1928 הרופא הסקוטי אלכסנדר פלמינג גילה את הפניצילין ושינה באחד את המאזן הכוחות בינינו לבינה. האנטיביוטיקה נולדה והבטיחה להוריד שאולה את החיידקים הרעים. להוריד שאולה את החיידקים הרעים. סורי שאני לא מכירה את המילה. למשך כמה עשרות שנים, אנטיביוטיקה הייתה הנשק האולטימטיבי נגד חיידק באשר הם, החיידקים באשר הם, היא הרגה את כולם, הרעים והטובים. מחלות שהרגו מיליונים, השפעת עד שחפת, רופאו בעזרת כדורים. זה היה נס שהביא לפלמינג תהילה עולמית ופרס נובל. אבל הנס לא החזיק זמן רב. באמצע המאה ה-20 התברר שכמה חיידקים מזיקים מצאו דרך לשרוד את האנטיביוטיקה וזכו ביתרון תחרותי, התרבו וכבשו את השטח, ומאז התחולל מרוץ חימוש שבו בני אדם משקיעים מיליארדים בפיתוח אנטיביוטיקות חדשות, והחיידקים מתגברים עליהם במהירות מתסכלת. נכון להיום אנחנו מפסידים במלחמה הזאת. המרכז האמריקאי לביקורת מחלות ומניעתן הגדיר לאחרונה את העמידות העולה לאנטיביוטיקה. אחד הבעיות הדחופות בעולם כיום העלה חשש לכך שהמגיפה הקטלנית הבאה קרובה משנדמה. בארגון הבריאות העולמי מאמרים על אחד מזני השחפת החדשים שנמצא לאחרונה, העמידים לחלוטין לסוגי האנטיביוטיקה בשוק. השחפת מעולם לא נעלמה, אמרה לרוויטרס, סוזנה ג'קוב, בכירה בארגון הבריאות העולמי. היא מתפתחת עכשיו בצורה נקמנית במיוחד. אז מה עושים? אנחנו מבינים עכשיו שאי אפשר להמשיך להילחם בקבוצות גרילה באמצעות הפצצה מהאוויר, אומר מועלם. בטווח הקצר זה נראה כאילו הבעיה נפתרה, אבל בטווח הארוך מעטים ששורדים נוטים להיות הקיצוניים ביותר, וגם מופרעים ביותר. אנחנו חייבים נשק אחר לגמרי. ומשם גם מגיע אחד מכיווני המחקר המבטיחים ביותר בתחום מלחמה בחיידקים באמצעות שימוש בטכנולוגיה שלהם. אם אנחנו יודעים שיכולתם לתכנן מתקפת אלימה קשורה ישירות ליכולתם לשוחח זה עם זה, אומרת בוני בסלר, מה יקרה אם נשבש להם את התקשורת הזו? מעניין. את המחקר הראשון בנושא ערכה בסלר עם חיידקי חולרה. היא פיתחה מולקולה שננעלת בקולטני התקשורת של החיידקים ומנטרלת את יכולתם לקבל מסרים מחיידקים אחרים. לאחר מכן היא הדביקה עכברי מעבדה בכלוררה ונתנה להם לאכול מתמיסה עם מולקולות שפיתחה. לרוב, עכברים אינם שורדים יותר מכמה ימים אחרי שנדבקו בחולרה. אצל עכברי המעבדה שלה, המחלה מעולם לא התפרצה. דרוש הרבה מחקר, אבל אני מאמינה ששם תמון הדור הבא של האנטיביוטיקה, אומרת בסלר. אנחנו מנסים עכשיו ללמוד את שפה שלהם, את השפה שלהם. אם נצליח, נוכל לרגל אחרי המסרים שלהם, אחרי המסרים שהם מעבירים ביניהם, וגם לשתול מסרים משלנו. בשורה נוספת מגיעה מקבוצת מחקר גדולה, כוללת מאות מדענים מרחבי העולם, המכונה פרויקט המיקרוביום האנושי. מטרתה לפצח את הקוד הגנטי של חיידקים שחיים בגוף האדם, בדיוק כפי שפוצח הגנום האנושי. הקבוצה קיבלה ב-2007 150 מיליון דולר מממשל אמריקאי כדי שתוכל לבצע ניתוח גנטי מלא של יותר מ-600 חיידקים. זה פרויקט מעניין מאוד, אומר שרון מועלים. פיצוח הגן האנושי היא אכזבה במובנים רבים. חשבנו שנחשוף את הקוד שמרכיב אותנו, אבל מצאנו המון חורים גדולים ומעט מידע מסביב. התקווה הגדולה היא שהגנום של החיידקים יוכל להשלים חלק מהחורים האלה. לאכול חיידקים של אחרים. אבל המדע והבטח הרפואה מתקדמים לאט. גם החוקרים האופטימיים ביותר מעריכים שידרשו לנו לפחות עוד 2 עשורים בטרם נוכל להשפיע על עולמה של חיידקים ללא השימוש המזיק באנטיביוטיקה. ומה עד אז? אחת התשובות המפתיעות לשאלה הזאת הגיעה בשנים האחרונות מבית חולים באוסטרליה. לא הייתה מעורבת בטכנולוגיה המהפכנית, אפילו להפך, למעשה היא הועתקה בשינויים קלים מתרבות עתיקה שעד היום נשמרה מכל טכנולוגיה שהיא. זה חל כניסיון הצלה האחרון לבחורה אוסטרלית שמערכת העיכול שלה הפסידה לתפקד ושום טיפול לא עזר. היא איבדה משקל, בריאותה הידרדרה עד סכנת חיים. ברגע האחרון, גסטרולוג מקומי בשם תומאס ברודי פגש אותה והעלה את ההסברה שהבעיה אינה באיברים הפנימיים ולא בדלקת כלשהי, אלא באוכלוסיות החיידקים שיושבות דרך הקיבה ובקיבה שלה נכחדה. למה בעצם נכחדו? אולי משימוש יתר בכל מיני תרופות? והוחלפה בחיידקים אחרים ועוינים. למה? פתרון שהציע היה למצוא דרך להחזיר לקיבתה את החיידקים הטובים שהיו בה בעבר. המדע המודרני יודע להרוג חיידקים, אבל ההחלפת אוכלוסיות חיידקים בתוך גוף האדם היא משהו שעוד לא נוסה. לא על ידי רופאים לפחות. הסיפור היחיד על השתלת חיידקים התגלה במשך עשרות שנים כשמועה עד שהוא עולה לראשונה על הכתב ב-2001 על ידי ביולוג אמריקאי רלף אלף לוין, שבין היתר חקר שיטות הריפוי בתרבויות קדומות וסיפר על תרופה בדואית מסורתית לדיזנטריה, אכילת צועת גמלים. הוא מצא תיעוד לשימוש בטיפול המאוד מיוחד הזה במלחמת העולם השנייה, שחיילים גרמנים לקו בהרעלת קיבה באפריקה, וכמה מהם ביושם התגברו על הגועל ואיזו לנסות את תרופת העליל הבדואית, והם החלימו בתוך שעות. באמת מאתגר לאכול דבר כזה. החיידקים שחיים בקיבתם, קיבות הגמלים, הם מחסלי דיזנטריה מיומנים ופשוט עברו בשלימותם למערכת העיכול של החיילים. בורודי, שהיה מעריץ של לוין, קיבל אישור מיוחד מבית החולים לנסות על החולה האוסטרלית טיפול בהשראת הסיפור. הוא ביקש מבעלה של האישה הגוססת דגימת צועה, בודד ממנה את החיידקים שמצא בה, והכניס אותם לגלולות לבליה, מקל עליה ברמות, עטופות במעט פלסטיק, במעטה פלסטיק, ולמה פלסטיק? הוא קיווה שחיידקי הקיווה של בעלה יגיעו לקיוותה, ויצליחו לכבוש אותה מידי הפולשים. זה היה קוריוס בהתחלה, אמר דוקטור אורי גופנה, מומחה למיקרוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, שעוקב באדיקות אחר ההתפתחות הטיפול מימיו מימיו הראשונים, הדעה המקובלת הייתה שאוסטרלים פשוט משוגעים. ואז הגיעו התוצאות. החולה האוסטרלית החלימה בתוך שבועיים. מאז הטיפול בוצע בעשרות מקרים דומים באוסטרליה. וב-2008 אומץ על ידי אוניברסיטת מינסוטה, והחלו לבצע אותה גם בארצות הברית. עד כה מאות חולים בעולם עברו את הטיפול, ובשיעור ההצלחה חריגים של 90-95%. מתברר שחיידקים טובים, אפקטיביים יותר מכל תרופה, אומר שרון מועלם. אז אולי כל מה שצריך לעשות זה ללמוד מה החיידקים הטובים עושים נכון. אני חושב שבאופן כללי יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. ככל שאנחנו עם המוח הגדול שלנו הפכנו למסובכים יותר, הם הפכו ליעילים, מדויקים ומדויקים יותר מניפולציות שלהם, במניפולציות שהם מפעילים עלינו. עצם הניסיון להבין אותם הוא התקדמות אדירה בשבילנו. זה לא טריוויאלי להבין שמישהו מפעיל אותך. רגע אחד. בוא נראה. וואו, 51 דקות. ארוך. הנה אני. טוב, אני מקווה שנעמתי לכם עם הכתבה הזאת וזה היה מעניין. ופעם הבאה אני הולכת לקרוא כתבה נוספת מעניינת על הפטריות. עוד יצורים חכמים. מאוד. Bye.